אנחנו בהמשך לימוד ההגדה, ואני מבקש עם ההתקרבות לסדר ולפסח, פורים ופסח מחוברים מאוד, רש"י אומר על מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, מי שנכנס אדר שמתחילים ימי ניסים לישראל, פורים ופסח. כך רש"י אומר במסכת תענית. פעם הזכרנו את הרש"י הזה. דבר מעניין מאוד, מחבר את פורים לפסח בצורך להרבות בשמחה. זה ודאי מחייב עיון, אבל זה גם ודאי מחייב עוד יותר להיכנס לפסח. אנחנו ממשיכים בסדר ההגדה ובעקרונות שקובעים את מבנה ההגדה. כשהתחלנו ללמוד את מצוות ההגדה, עסקנו בהתחלה בשאלה, אני חושב, הבסיסית ביותר הראשונה. מה נתחדש, מה מיוחד במצוות סיפור יציאת מצרים שלא קיים במצוות זכירת יציאת מצרים של כל יום ויום? הרי אנחנו מזכירים בהגדה של פסח עצמה את דרשתו של בן זומה שמובאת על ידי רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, ימי חייך אלו הימים, כל ימי חייך אלו הלילות, אז כל יום וכל לילה מזכירים את יציאת מצרים, וזה עסקנו בתחילת הדברים. מה באה המצווה המיוחדת של ליל תתבב בניסן לעשות? והשאלה צריכה להישאל גם מזווית אחרת. אם קיימת מצווה אחרת, במה היא מתאפיינת? מה הם המרכיבים המאפיינים אותה שבלעדיהם זו עוד מצווה רגילה? הרי באותו לילה אנחנו גם מזכירים את יציאת מצרים כמו כל לילה אחר, בקריאת שמה, בברכות קריאת שמה. גם בליל פסח אנחנו קוראים קריאת שמה וברכותיה. אז במה האפיון המיוחד, המהותי, של סיפור יציאת מצרים על כל מצווה אחרת? ידועים דבריו של רב חיים בריסק, שקובע שיש שלושה אפיונים. אנחנו בשניים כבר נגענו. הסיפור, שראינו אותו במושג של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו. בכל לילה אני מזכיר את יציאת מצרים. בלילה הזה אני יוצא בפועל ממצרים. הצורה הסיפורי חייבת לבוא למשל בצורה של שאלות ותשובות. זה לא מחויב בזכירת יציאת מצרים, אבל זה מחויב בליל הסדר. ארבעת הבנים הם לא רק ארבעה בנים, הם ארבעה שואלים. ואם אין לו בן, ראינו כבר ברמב״ם על פי הגמרא, על פי המשנה כבר, מישהו חייב לשאול. ואפילו הוא את עצמו. אם יושב אדם ערירי בליל הסדר, סדר הסיפור חייב להיות במבנה של שאלה ותשובה. זה אפיון הלכתי, שכנראה נובע מהיסוד של בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כלשון הרמב״ם, כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, וזה חדש לו. הוא שואל מה נשתנה, הוא לא יודע, והוא צריך לקבל תשובה לעצמו. אפיון נוסף שהוא מהותי, אינטגרלי למצוות הלילה הזה דווקא, הוא האפיון של השיעור שלנו הערב. מתחיל בגנות ומסיים בשלח. וכך קובע הרמב״ם את האפיון הזה תוך כדי הסברת מצוות והגדת של סיפור יציאת מצרים. וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח מקור אחד. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודה זרה. איך אנחנו אומרים את זה בהגדה? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותי. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, נכון? כך אנחנו פותחים. ומסיים בשבח. מה? בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו לייחודו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכן, מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלנו. עבדים היינו לפרעו במצרים. ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. אז יש שתי גנויות ושני שבחים מקבילים. יש את הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והצירוף של השבח לה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. את הגנות של עבדים היינו לפרעו, ואחר כך את השבח של ההפך מזה, שיוציאנו השם ונפלאות וחירות וכו'. איפה מבררים את זה, אומר הרמב״ם, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. כאן הרמב״ם מחדש חידוש גדול מאוד, ובעצם הוא כבר מופיע במשנה, והרמב״ם מסביר אותו, אנחנו מיד נראה אותו במקור שלו במשנה, שכל פרשת ארמי עובד אבי וירד מצרים הוויה גורשם, צא ולמד, ארמי עובד אבי, נועדה כדי לברר לנו את המתחיל בגנות ומסיים בשבח. היא לא באה רק כדי להביא לנו סיפור יציאת מצרים, אלא סיפור יציאת מצרים שבנוי בתבנית המחייבת ללילה הזה, של וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ויראו אותנו המצרים, עמלינו, לחצינו, נכון? וכל מילה שם מתבררת, עמלינו אלו הבנים, זה הלחצינו, זה עדך, כך כל מילה ומילה מתבררת, והסיום, ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים, במורה גדול זה גילוי שכינה, באותות, במופתים, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, וזה סיום הדרשה. בעצם זה סיום המגיד כמעט. כי אחר כך באים הפסקאות של קריאת הים, שעליהם דיברנו בשיעור נפרד בזמן האחרון. במצרים לקו 10, על הים לקו 40, 50, 200, 250, והסיום של ההלל והגאל ישראל. ומסיים הרמב״ם את ההלכה בהערה חשובה, וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. זה מעניין, אנחנו בהגדה של פסח מכירים את הביטוי הזה על המספר ביציאת מצרים בכלל. נכון? וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וכך הרמב״ם מביא בנוסח ההגדה. וכל המעריך לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אבל איך לומד הרמב״ם בהלכה, איפה הוא מבקש להעריך? בדרשות על ארמי עובד אבי. למה? שמה בא לידי ביטוי המבנה של הגנות והשבח. ואומר רב חיים בריסק, שהזכרנו אותו בתחילת הדברים, זה הבסיס, האחד מאותם בסיסים חיוניים שמבחינים אופיינית בין מצוות הלילה הזה למצוות כל לילה ולילה, או כל יום ויום. אין עניין להתחיל בגנות ולסיים בשבח כל יום בהזכרת יציאת מצרים. אבל בלילה הזה כן. כאן אני מבקש לשאול את השאלה הכפולה, את שתי השאלות. קודם כל, מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? למה זה כל כך מהותי? ולמה זה כל כך מהותי, אנחנו ניכנס עוד רגע ונראה שהשאלה היא הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו חושבים על פניה. כי זה נראה יפה, מתחילים במה שהיה קשה ויוצאים למה שהיה טוב. זה יותר מזה, נגיע לזה מיד. אבל ב', למה זה חיוני כדי להפוך את המצווה לסיפור של חייו אדם לראות את עצמו? אם הרעיון הוא לזכור גם את החלק הקשה וגם את החלק הטוב, למה אתה לא מחויב בזה כל יום ויום? אם הרעיון הוא שייך לסיפור דווקא, כלומר ללילה הזה שכבר הגדרנו אותו, שענייננו בו הוא לא לזכור את היציאה, אלא לצאת בעצמך לראות כאילו יצאת אתה מהשיעבוד, במה זה מתבטא דווקא במתחיל בגנות ומסיים בשבח? אני מבין איך זה בא לידי ביטוי באפיון ההלכתי של שאלות ותשובות. נכון? זה מובן מאוד. אדם שואל משמע הוא לא יודע, זה חדש לו. זה לא מידע אקדמי שמצטרף למידע ישן. זה כאילו חדש לי לגמרי. אז אני שואל, אבל למה מתחיל בגנות ומסיים בשבח ומהותי לעצם המצווה הספציפית דווקא של הלילה הזה של סיפור יציאת מצרים? ולמהות כל העניין של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, נוסיף עוד תוספת אחת, ומיד נעבור לעניין. אם שמנו לב, ראינו שהרמב"ם מזכיר שתי אפשרויות. אנחנו יודעים בהגדה של פסח שהן לא שתי אפשרויות, אלא אנחנו נוקטים את שתי האפשרויות. כלומר, גם מתחילים בגנות הרוחנית, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ובשבח הרוחני שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, נכון? וגם מתחילים בגנות הפיזית, לאומית, כעם, שעבדים היינו, והנה אנחנו הולכים ונהיים בני חורין, משוחררים, ריבוניים, ויוציאינו וכו'. למה צריך את שני החלקים האלה? המקור של זה הוא בגמרא. על המשנה במקור 2 מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, שהרמב״ם אגב הרחיב ולמד לא עד שיגמור אלא כל המעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. אומרת הגמרא, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו. בסדר, אז יש מחלוקת בין רב לשמואל. אני אגב לא נכנס בכלל לשאלה המאוד גדולה, שמקוצר הזמן לא ניכנס, אברבנל מעט במקור 4 מטפל בזה ולא נקרא אותו, ועוסקים בזה רבים. אם ראינו הרמב״ם בנוסח ההלכה פתח באיזו גנות? של מתחילה עובדי עבודה זרה, נכון? במקור 1. ואחרי זה עבר לאיזו גנות? לעבדים היינו. איך אנחנו מתחילים בהגדה? בסדר, הפוך. אנחנו פותחים בעבדים היינו בתשובה למה נשתנה, ואחרי זה מגיעים למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ואנחנו זוכרים שלרמב״ם יש את ההלכות בחמץ ומצה ואת נוסח ההגדה. ובנוסח ההגדה באמת הרמב״ם אומר כמו שאנחנו עושים. כלומר, אנחנו עושים כמו שהרמב״ם אומר. ואנחנו פועלים באמת כמו בנוסח ההגדה. בהלכה הוא אומר אחרת. זה נושא שלם לעסוק בו ואני לא נכנס אליו בכלל. אברבנאל מנסה להסביר את הסדר למה פתחו בזה ואיך כל ההגדה קשורה בעצם לרעיון של תשובה למתחילה עובדי עבודה זרה ושל התייחסות לעבדים היום. כך או כך לעיקרו של עניין לגבינו. כל כך חשוב המתחיל בגנות ומסיים בשבח, שבעצם ההגדה בנויה על מחלוקת בין רב ושמואל, שצריך להכניס את שתי הדעות. וגם על הגנות הזאת שרב אמר ללכת עליה, וגם על הגנות ששמואל אמר ללכת עליה. תראו לכם איפה היינו אם כל פעם שרב ושמואל היו חולקים, היינו צריכים לפסוק כשניהם. בכל דף בש"ס יש מחלוקת בין רב לשמואל, ויש כללים בהלכה. הלכה כרב בהלכות כאלה, והלכה כשמואל בהלכות כאלה, בסוגיות כאלה. אבל בהגדה של פסח כנראה יש עניין לעשות כשניהם ביחד. יש עוד מקומות שפוסקים כשתי פסיקות. אבל בדרך כלל זה לא כל כך ארוך. יש מחלוקת איך מסיימים את ברכת אשר יצר. אם מסיימים אותה רופא חול בשר, או מסיימים אותה מפליא לעשות. אמר רב פאפה, שניהם ביחד. נפסוק כשניהם. נאמרינו לתרוויו. זה קצת פחות ארוך מהגדה של פסח. אומרים אל ההודעות או רוב ההודעות. אמר רב פאפה, נגיד את שניהם. תמיד רבע משפט, כמה מילים. כל ההגדה בנויה על זה שבעצם שתי הדעות של רב ושמואל חייבות להיכנס לתוך התבנית על פי העיקרון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז אלה שתי השאלה. אם העיקרון הוא כל כך חשוב, א', מה הוא? מה עניינו? וב', כשנבין את עניינו, אז למה לא כל יום? למה דווקא בלילה הזה? למה זה מבנה ההגדה ולא עצם מצוות הזכירה של יציאת מצרים? אגב, לפני שנתחיל, רק עוד הערה אחרונה ברמב״ם במקור שלוש, הרמב״ם בפרק השני בחמץ ומצא, בפרק ז' אומרת מצוות הסיפור ואת המקורות, ובפרק ח' מדבר טכנית על סדר עשיית המצוות, לא נוסח ההגדה, אלא איך עושים, מתי קרפס ומתי מה נשתנה ו... אז הוא אומר כך, סדר עשיית מצוות אלו בליל 15 כך הוא. אני דילגתי על הלכות א' וב', ג', בזמן הזה אינו אומר והלילה הזה כולו צלי. אנחנו כבר מבינים שבהלכה ב' הוא דיבר על התשובות של מה נשתנה. בסדר? והרמב״ם אומר גם את השאלה של שהלילה הזה כולו צלי, בזמן שבית המקדש קיים. אומר הרמב״ם, בזמן הזה שבאבותינו הוא עוד לא קיים, לא אומר הלילה הזה כולו צלי שאין לנו קורבן, הוא מתחיל בגנות, עכשיו הוא עובר לארמי עובד אבי, נכון? הוא מתחיל בגנות, וקורא עד שגומר דרש פרשת ארמי עובד אבי כולה. מה הוא חוזר? הוא אגב לא אומר הוא מסיים בשבח. הוא אומר עכשיו מתחילים בגנות. זה החלק מהמבנה עצמו, כשאתה מתחיל הרמי עובד אבי, תזכור, אתה מתחיל את עניין הגנות. כבר אמרת את זה בפרק הקודם. מה הוא מבקש להדגיש? נדמה לי, לעניות דעתי, שיש כאן נקודה מהותית מאוד, שבלעדיה חסר לנו פן לא אחד, אלא של כל אל הסדר כולה. היא שייכת דווקא לסיפור יציאת מצרים. היא לא יכולה להיות שייכת לכל השנה כולה. כדי להתחיל בגנות ולסיים בשבח, צריך להיות ברמת גאולה כזאת של הלילה הזה. אני רוצה לפתוח את הדברים בהגדה עצמה. הרמב״ם מדגיש את ארמי עובד אבי, ובואו נראה רגע איך מגיעים לארמי עובד אבי. מקור חמש. המשפטים מוכרים, אנחנו כבר קרובים להגדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. שנאמר ויומר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. גם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי ואחריכם יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, כאן מגביעים את הקוס ומתחילים לשיר, ולכן לפעמים שוכחים לשאול את השאלה הפשוטה, והיא מי עמדה לאבותינו ולנו? מה עמד לאבותינו ולנו? אין סוף פירושים ניתנו כאן. על כל מיני דרכים, בדרוש ובפשט, יש מי שרצו להגיד, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, הקץ, חישב את הקץ, זה עמד לאבותינו ולנו. אז זה הוא, זה לא היא. יש מי שרצו להגיד, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, ההמשך. הידיעה הזאת שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, מה בדיוק עמד פה? פשט. נדמה לי הפשוט ביותר, כך מסבירים המאירי והריטווה, אבל זה הפשט הכי פשוט. מי זה ההיא? מי הנושא שמדובר עליו? ברית בין הבתרים. הברית הזאת, שעליה דיברנו עכשיו, זה הנושא. הנושא הוא לא הקץ ולא הלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. יש נושא לנושא הקודם. היא ברית בין הבתרים, היא עמדה לאבותינו ולנו. מה פירוש היא עמדה לאבותינו ולנו? כי כשאברהם ראה את ברית בין הבתרים, הוא לא ראה משהו ששייך אליו ספציפי לדורו. אותו לא עינו והוא לא עבד 400 שנה והוא לא השתעבד. הוא ראה את המהלכים של הגלויות הבאות ושל הגאולות הבאות. בואו נראה את חז"ל על ברית בין הבתרים במקור 10. מה רואה אברהם אבינו? אברהם אבינו רואה עז, הוא מתבקש לקחת, עז משולשת, עין משולש, נכון? תור, גוזל, הוא עובר בין הבתרים ואת הציפור לא בתר. עסקנו פעם בהרחבה בברית בין הבתרים. ואז אברהם רואה, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אגב, יש קשר מאוד מעניין בין ברית בין הבתרים לליל הסדר. אני אומר אותו במשפט אחד מהיר, אולי נגיע לו בסוף. כתוב שם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, עלתה. נכון? כל התיאור שם הוא של חושך מוחלט. ואז בא הפסוק הבא, ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם לאמור. לזרעך נתתי את הארץ. ביום ההוא נאמר בסוף תיאור הלילה הכי גדול שיש במקרא. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, עלתה היה, הכל 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 חושך. ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם. זה לילה יום. כל ליל הסדר זה לילה יום. כל ליל הסדר זה ליל שימורים. כל ליל הסדר זה לילה המשומר מן המזיקין, זה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. אבל נגיע אל עבודה. אבל מה הוא רואה? אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, אומרים חז"ל מיד, אימה זו בבל. חשיכה זו מדי. גדולה זו יוון. נופלת עליו זו אדום, ואחרי זה יש וריאציות אחרות שמחלקות אחרת. לא חשוב לי עכשיו צורות המדרש ואיך הגיעו להוכחה, מה רצו חז"ל ללמוד. אברהם לא רואה משהו לדור שלו. כל מה שהוא רואה בברית, יש בו ידיעה של הדור שלך, זה לא רלוונטי. אתה תיקבר אל אבותיך בשיבה טובה. אבל יהיה מצב עכשיו רחוק. והעיקרון של המצב הזה מתברר בשתי המילים שפותחות את מה שאנחנו אומרים בהגדה בהמשך מקור 10. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. ידוע שאני מפזרן. תדע שאני מכנסן. ידוע שאני ממשכנן. תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן. תדע שאני גואלן. ומכאן ולהבא שנרצה לדבר על מהלך ארוך של עם ישראל, נדבר בכפילויות. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה. כי השבע השביע יוסף לאמור פקוד יפקוד. בא משה אל בני ישראל ואומר פקוד פקדתי. בהפטרה של השבת, שבת זכור, אנחנו נפתח אחרת. בהפטרה הזאת בא הקדוש ברוך הוא אל שמואל ואומר לו ללכת ולהגיד לשאול לעשות את המלחמה עם הגג, פקדתי את אשר עשה עמלק. למה? כי זה אירוע ספציפי. פקוד יפקוד זה כמו ידוע תדע לומדים חז"ל. כל מהלך ההיסטוריה הוא לא רק אהיה שלחני, אלא אהיה אשר אהיה. משה מבקש ריבונו של עולם, אולי בכל זאת נגיד להם רק אהיה אחד עכשיו, כדי שלא יגידו לנו אחרי הגאולה הזאת בעוד גלות. והקדוש ברוך הוא אומר, אם זה עוזר לך לעכשיו, תגיד אהיה לבד. אבל אתה צריך ללמד אותם את העיקרון של גנות ושבח, גנות ושבח, גנות ושבח. אתה צריך ללמד אותם את היסוד של ידוע תדע, של פקוד יפקוד, פקוד ויחזור ויפקוד, זאת אומרת שיצטרך לחזור ולפקוד. ובלי הבנת הגנות, לא נבין כלום בשבח. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מי? ברית בין הבתרים, היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור פקוד יפקוד ידוע תדע עומדים עלינו לחלותינו, אימה, חשיכה, גדולה, נופלת, והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם. אתה רוצה להבין את זה? אתה רוצה לראות איך הגנות ושבח האלה מתקיימים במציאות? צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? למה לא מתחילים במצרים? כי רוצים ללמד את היסוד של גנות ושבח מההתחלה. שנאמר הרמי עובד אביו הירד מצרים הוויה גורשם, צא ולמד את ברית בין הבתרים במציאות. וכל המעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. רק מי שמבין את המתחיל בגנות ומסיים בשבח יוכל לראות גם בעלתה, גם באימה, גם בחשיכה הגדולה הנופלת עליו. את הביום ההוא קראת השם ברית את אברהם. למה? איך זה מתרחש? פעם ישבתי, נדמה לי שסיפרתי את זה פעם, פעם ישבתי בשיחה שהעביר אריך השם ימיו ושנותיו, הרב משש, רבה של ירושלים, שליטה. העביר שיחה, חבר'ה צעירים, ילדים, ורצה להסביר להם כנראה את עקרון הגנות והשבח. שאל שאלה ככה בצורה פשוטה ויפה, וענה תשובה עמוקה מאוד. אני רוצה לפתוח בה, אומרת זה בדרך של משל, של חידוד יותר. הוא אמר, אני לא מבין את כל ליל הסדר. אנחנו עומדים, וכל הזמן מודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים. אבל הרי הוא הוריד אותנו למצרים. אנחנו לא הגענו לשם בהתנדבות. ארמי עובד אביו הירד מצרימה אנוס על פי הדיבור. ויגור שם, לא באנו לשם כי רצינו לבוא לשם. אמר הרב, אם אפשר, אנחנו מוכנים לוותר על כל הגאולה וגם על כל הגלות. לא נרד ולא נגאל. כדי לסבר את עצמו, הוא אמר, אני אמשול לכם ילדים משל פשוט. תארו לכם, הוא אומר, ילד הולך ברחוב. ובא מישהו חבר, כביכול, וחומד לצון או לא לצון, ומחליט להרביץ לו. ומכה אותו מכות נוראיות. אחרי שהוא מכה אותו, מסכן, צריך להשכיב אותו בבית חולים, הוא תיאר את זה ככה בצורה טובה ויפה, ואחרי כמה ימים שהבחור מתאושש לאט לאט, והיה שם כל מיני צרות ועניינים, מגיע הטיפוס שלנו, ומחייך אליו, ואומר לו, תשמע, אין דבר, אני משלם את הניתוח, אני לוקח הכל, הכל על חשבון הבית, הכל עליי, תגיד תודה, אל תרביץ לי, ואל תוציא אותי משם. כך הייתה השאלה שלו. נו, חיכו לתשובה, ואז הוא אמר, אבל תארו לכם שהסיפור הוא כמעט אותו דבר. אבל לא עם סתם ילד שהולך להרביץ לילד אחר. תארו לכם ילד שצריך לעבור ניתוח. לא נורא כל כך. צריך לעבור ניתוח, והאמת היא שזה ניתוח מסובך, אבל הכל יהיה בסדר, בעזרת השם, אבל הוא צריך לעבור את הניתוח. הילד מוכן לעבור את הניתוח, אבל הוא מפחד מהזריקה. את הזריקה הוא לא מוכן לקבל. כי הניתוח מילא, הוא לא יודע מה זה, מה אכפת לו. אבל זריקה הוא יודע מה זה. וזה הוא כבר היה בסיפור הזה, וזה הוא לא יעבור עוד פעם. והרופא מנסה לשכנע אותו, ועוד פעם מנסים לשכנע, ועוד פעם, אבל הרופא הזה לא סתם יושב על הקורסה שלו ומשכנע והולך הביתה, אלא כשהוא רואה שהילד לא משתכנע, הוא יום אחד קם שעה אחרי שהילד כבר הלך מהרופא, והולך אחרי הילד, ובשעה שהילד לא שם לב, תופס אותו מאחורה, מכניס זריקה, בעדינות, מכניס זריקה, לוקח את הילד על הידיים בעצמו, מכניס אותו מיד לחדר הניתוח, מנתח, מאיר אותו, כשהוא מתאושש, אומר לו, נו, אני עשיתי את הזריקה. תגיד תודה. על מה הוא צריך להגיד תודה? הוא צריך להגיד תודה גם על הזריקה, או רק על הניתוח? כך הוא סיים. הסיפור הוא יפה מאוד, וההבהרה הייתה יפה מאוד, אבל מתוכו אני רוצה קצת, מתוך זה, להבין יותר. מה זו בעצם ההתחלה בגנות והסיום בשבח? ההתחלה בגנות והסיום בשבח הם כל ליל הסדר. מהו ליל הסדר? בואו נשאל את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. במצרים הייתה שואה. מזכירים את זה יותר מפעם, וצריך להזכיר את זה הרבה והרבה יותר. אני משוכנע שאם היינו בני הדור מיד אחרי יציאת מצרים, אפילו לא מיד אחרי, בני הדור שיוצא ממצרים, אם היינו מאותם 20% של שרידים מוצלים משואת מצרים, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, לא תמיד מודעים לזה. אם היינו פליטה, שרידים שנשארו מהשואה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בתולדות ישראל. גם לנו לא היה כוח לקפוץ להם. זה לא אנחנו שעומדים על הים, והנה נחשון קופץ כי הוא יותר גיבור מכל אחר. אנחנו מבינים? איפה אנחנו נמצאים? מתי מוזכרת השואה של מצרים? יש איזה יום שואה לזכר מצרים? לפני יום העצמאות של ליל הסדר? במושגים של היום. יש איזשהו אירוע שמתאר את הגנות ונותן לה איזשהו זיכרון מיוחד, מונומנט מיוחד. אני חושב שכבני אדם זה הדבר הטבעי ביותר שהיינו מצפים לו. התשובה יש. באותו הלילה שמברכים שהחיינו, גם מברכים בשם ומלכות ואוכלים מרור. את אותן 4 כוסות ששותים בהם יין, הזכרנו פעם את דברי האור זרוע המופלאים, גם משתדלים להקפיד ולשבח ולשתות את היין אדום. ומדוע אדום, אומר האור זרוע? כי האדום הזה הוא זכר לדמם של תינוקות ישראל שהיה הורג פרעה ורוחץ בהם. כך זוכרים דמם של תינוקות? ביין אדום. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זאת המדרגה העליונה ביותר של הכוח לחבר לקדוש ברוך הוא את הכל הכל. מי שיודע לשבח את הקדוש ברוך הוא על הטוב, אבל עוד לא יודע לעשות את זה באותה מידה על הרע, הוא עוד לא עובד השם. את עצמו הוא עובד. הוא מקבל את הקדוש ברוך הוא בכל מה שנראה לו. מי שרוצה לעשות מבחן אמונה גדול, אם הוא יצא לחירות, אם הוא כבר השתחרר מפרעו, צריך לבחון את עצמו האם הוא מבין שהכל קשור לקדוש ברוך הוא. אז הוא כבר מבין שהמן קשור לקדוש ברוך הוא, והוא מבין שעשר המכות קשורות לקדוש ברוך הוא. אתה מבין שגם הרצח היה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה מבין שגם השואה עצמה היא אותו עניין ששייך לאותו מקום? אתה מבין שהוא גם אלוקי מה שלנו כאן מובן כרע, כי הוא רע, מה שנראה לנו כאן? חירות אמיתית נמצאת רק בכוח להתייחס בדיוק באותה צורה. ולהעביר באותו לילה שמחויב בשמחה הגדולה של ליל הסדר, גם את תחושת אכילת המרור בשמחה. נכון, אי אפשר להסב באכילת המרור. אבל מי שמחליט באכילת המרור להיות עצוב ולהשבית את שמחת יום טוב, ביטל מצוות עשה של התורה. לא מסיבים, כי צריך לא להרגיש לרגע אחד בני חורין, הרי כל הלילה הזה זה לראות את עצמו. אתה לא יכול בו זמנית לאכול מרור כנגד וימררו ולהסב. אז שנייה אחת אל תהיה בן חורין. אבל תמשיך לצמוח. באותם הארבע כוסות, באותו היין, באותו היין האדום, תזכור את פרעה שרחץ בדמם, תטיף בדם ואש ותמרות עשן, תזכור את בדמי חיי, בדמי חיי, ותשמח שאתה יודע להודות על הגנות ועל השבח ביחד. לא מפני שזה היה מזמן, לכן אין לך שאלות, אלא מפני שאתה אמור להגיע למדרגה כזאת, שאתה יודע לחבר את הכל. כי אם הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, אז הכל מחובר אליו. זה הדבר הקשה ביותר של ליל הסדר. בלי זה אין סיפור יציאת מצרים. פעם הזכרתי, אני מזכיר את הדברים עכשיו כי אני ממש מכאן בדרכי, אותו גיא הריגה גדול לרב צייכטל, שעבר את כל מוראות השואה. אגב, לספרו הוא קורא אם הבנים שמיכה, על שם סיפור אישי וכללי. הוא מתאר את ארץ ישראל כאימא שממתינה לבניה שישובו לה, והוא מתאר לעצמו בגטו, הוא עצמו ממש עם השחרור, 45 למניינם, נעקד באושוויץ. על פי עדות אחת, כשהוא מתקומם נגד הקלגס שמכה אדם לידו. וכשהוא מתאר את כתיבת הספר, כל מגמת הספר היא איזה תהליך פנימי ונפשי שהתרחש לרב צייכטל, היה גאון עולם, היה ראש ישיבה גדול בהונגריה לפני כן, כתב ספרי שאלות ותשובות, משנה שכיר ועוד דברים. ובימים שקדמו לשואה, סוף התף ריש צדיקים, ריש פי, הוא השתתף במכתב גדול של התנגדות גדולה מאוד לעלייה לארץ ישראל. ועבר תהליך. ואת כל התהליך הזה שהוא עובר, הוא כותב בספר בגטו. הוא כותב ספר ארוך, כשאין לו ספרים ואין לו כלום. הוא מסביר למה הוא עובר בכלל לכתיבה בעניינים האלה, הוא אף פעם לא עסק בעניינים האלה. הוא עובר לכתיבה בעניינים האלה כי תלמידיו שהיו איתו בבית מדרשו נתגרשו ממנו, והוא מתאר את התיאור, את האירוע שהנאצים נכנסים ולוקחים ממנו את כל התלמידים ומשאירים אותו ואומרים לו, אתה תישאר לבד. כשהוא מסביר למה הספר נקרא אם הבנים שמחה, הוא מתאר את האימא ששמחה כשהבנים חוזרים אליה. הוא אומר שהוא הבין את התיאור הזה רק כשהוא ראה פעם סיפור, שמע פעם סיפור, על אבא שברח עם בנותיו והעביר את הגבול בשואה. רק בסוף הסיפור הוא רומז, ובמקום אחר הוא מגלה שהסיפור הזה זה עליו בעצמו. והסיפור שהוא מספר על מישהו שהוא שמע, זה על אבא שהעביר פעם את בנותיו, כי יצאה שמועה שתוך שעות פושטים על הבנות, על הנערות, ולוקחים אותם הנאצים. והוא העביר את בנותיו כי האמא התחננה שאת זה היא לא תראה, והוא מעביר אותם את הגבול, והוא מתאר אחר כך את הנס ואת מי שעשה את הנס ומי שעזר לו שם להעביר בעברות גבולות ובבריחות, לא חשוב, והוא חוזר עם הבנות חזרה והוא מתאר את האמא המקבלת אותם. אז הוא אומר, ואז הבנתי מה זה אם הבנים שמיכה. ואז קלטתי מה זה שאמא ארץ ישראל מחכה לנו ולמה אנחנו לא שם. בכלל תיאור מרתק. הוא יושב שם בגטו וכותב, עכשיו הזמן לעשות את זה. והוא אומר, אני לא יודע אם אני אהיה פה אחרי או לא אהיה פה אחרי, אבל מה שחשוב הוא שיהיה ספר שיעודד אנשים להמשיך לעשות את זה. וכשהוא מגיע לתוך הדברים, הוא נזכר יותר מפעם אחת בשאלות של מה שמתרחש. הוא לא מנותק ממה שקורה מסביבו. ואחד המקומות הוא מביא את הדברים הבאים. הוא מביא ציטוט מירושלמי, שאלו לרבי יהושע בן לוי, הזכרנו אותו יותר מפעם, היו לקדוש ברוך הוא, הישיב להם בכרך גדול של רומי. והאם הבנים שמחה אומר, אני לא מבין, היו לקדוש ברוך הוא, מה פירוש? והוא פלא על השאלה ועל התשובה, על השאלה וחיזו שאלה, היו הוא יתברך, היו הוא לא. הרי אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אלו כל הארץ, היו הוא לא. וגם למה דווקא בימיו של רבי יהושע בן לוי נשאלה השאלה הזו? וגם מה ישיב להם בכרך גדול של רומי? הוא מולכד בשאלה, היו במקום X והלום אלו כל הארץ כבודו. אבל הפירוש האמיתי בזה שידוע שבימיו של רבי יהושע בן לוי היו גזירות תקיפות על ישראל, שהיה קרוב לחורבן, וצר לישראל מאוד בגזירות קשות ואכזריות. באו אליו בתימהון ליבה ושאלו אותו, איה הקדוש ברוך הוא, למה הוא שותק על כל זאת, על הנעשה בישראל? היו זה איפה הוא? וכמו ששמענו בימינו מרבים מההמון ששאלו כך, בואי זה יידי של גות, איפה אלוקי היהודים, למה הוא שותק? כך שאלו גם לרבי יהושע בן לוי. על זה הישיב להם, כאן הדבר האדיר, בכרך גדול של רומי. הכוונה בזה מפני שכל אלו הגזירות שהיו יצאו מרומי, ששם בבירה ברומי היה מושב יועצי המלוכה, אשר שם יעצו את הגזירות על ישראל. ואמר להם, כסבורים אתם שאילו הגבירות נעשו בלי ידיעתו של הקדוש ברוך הוא? הטוב הוא ממנו והרע לו? לא כן, אלא הוא כביכול היה גם כן שם, תראו את הסגנון, במושב של המיניסטרט. הוא יושב שם עם הרשעים. במושב של המיניסטרט הזה שהביאו הגזירות הקשות האלו, והכל נעשה בהסכמתו, מפני שכך עלתה במחשבה לפניו. כך השבתי גם אני לרבים השואלים ממני כך ביותי עוד במדינה של הגיהנום הידוע, בוא יזדר יידיש ארגות ברוך הוא. אגב, איזה משפט זה? איפה היידיש ארגות? זה המשפט הכי קשה, ברוך הוא. זה שאלה קשה, שהיא רק עושה את האמונה יותר גדולה. והשבתי להם, there is in the resident state by minister. שם, ברוע הזה, ברשע הזה, בישיבה הזאת, המיניסטרה, שם הוא יושב והסתכל, קים על ידיהם באבונותינו הרבים. התחיל בגנות ומסיים בשבח, זה מבחן החירות הכי גדול שיש. האם הכל שייך לקדוש ברוך הוא? ושעדיין לא השתחררת מהאליליות, שיש כוח לרע וכוח לטוב, ואלוהים לרע ואלוהים לטוב, ועוד כל מיני דברים אחרים. ואם אתה מסוגל בטווח ארוך להבין שגם הרע הוא חלק מהמהלך, ואם הוא חלק מהמהלך, כמה שזה קשה לתפוס, הוא חלק ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם זה רע, מה שהוא רוצה שהוא יהיה כך, אני לא מבין ולא יודע ולא יכול לקבל, ולא יכול לקבל לעולם ציווי לעבור את התהליך הזה כל יום. כי אי אפשר. כי זה לא אנושי. כי אי אפשר לדרוש מהאדם לעבור את הציווי הזה ברמה הזאת של מתחיל בגנות ומסיים בשבח בהזכרת יציאת מצרים של כל יום ויום וכל לילה ולילה. אבל בלילה האחד בשנה שבו אתה צריך להיות בן חורין מוחלט, אתה צריך להיבחן בשאלה האם את הכל אתה זוקף לקדוש ברוך הוא. גם את עזיבת השם אותך אתה זוקף לקדוש ברוך הוא. אילי, אילי, למה עזבתני? נדמה לי שדוד המלך, כשהוא הולך להגיד למה עזבתני, הוא בכוונה כופל, כדי להזכיר, אתה לא רק אילי, אתה אילי, אילי, למה עזבתני? למה עזבתני הוא לא תוצר למשהו אחר? הוא קושייה שלא ממתינה לתירוץ. היא ממתינה להבנה שאני שותף בידו עתיד. והיא שעמדה לאבותינו ולמה. שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותם. והקדוש ברוך הוא מצילנו ממצרים. שנאמר הרמי עובד אותי. אתה רוצה להבין אירוע אחד? צא ולמד את הכל ביחד. הוא הכוח לשתות יין אדום לזכרם של תינוקות במצרים. זו דרך מסובכת, זו דרך קשה. היא שונה לחלוטין מהתפיסה הקיימת, המציאותית, המודרנית שלנו, שכל דבר נתפס בפני עצמו. שיש רגע לזיכרון, ויש רגע לשמחה, ויש רגע לתאר ריבונות, ויש רגע לתאר הפוך, ויש צד כזה, ויש צד הפוך. וכל החירות היא הכוח לראות את השם אחד ושמו אחד. ואת זה מבקש לעשות כל ליל הסדר. ובלי זה, אי אפשר להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ובלי זה, אי אפשר לשאת ידי סיפור יציאת מצרים. לכן באים גם רב וגם שמואל. כי בלי להיכנס לכל הדיון מה רב רוצה להדגיש ומה שמואל רוצה להדגיש. בכל המחלוקות, יש המון מחלוקות לגבי הגדה של פסח. יש המון שיטות. ובסופו של דבר אנחנו מכריעים כשיטה אחת. יש נוסח להגדה. הרי ההגדה היא לא תרכובת של כל השיטות ביחד. יש פעמים שמובא עוד חצי משפט, עוד רבע משפט. אבל כאן פתאום מתברר שכל ההגדה היא חלק א' לפי שמואל, חלק ב' לפי רב. הרי כל פרשת הרמי עובד אבי זה העניין של גנות ושבח. וכל התשובות למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו זה גנות ושבח. ועבדים היינו. נכון? את הכל, הכל הכל זה בעצם גם רב וגם שמואל. למה? כי אם באמת ליל הסדר פירושו הכוח לצאת ממצרים, הוא חייב לבוא בצורה של כל אחד ואחד. רב ושמואל מתארים שני אופיים של גנות ושבח. שני צדדים בהיסטוריה ובהווה של גנות ושבח בעם ישראל. כל אחד מתאר מהצד שלו, האישי שלו כביכול, את הסיפור יציאת מצרים שלו. פה אי אפשר להכריע בשאלה. פה צריך להביא את שתי הדעות, ולבנות על שתי הדעות את כל ההגדה. זה לא דיון טכני לגבי מה צריך לפסוק בשאלה. כאן אין הלכה כרב, אין הלכה כשמואל, הלכה שצריך לספר את יציאת מצרים. אם צריך לספר את יציאת מצרים, צריך את כל הגנות ואת כל השפע. נדמה לי שזה עוד חלק מהותי, שרב חיים קבע את החלק הלמדני שלו בהתחלה שפתחנו, שזה מהותי לסיפור היציאה. זה לא עניין הלכתי, טכני, חיצוני, שצריך לעשות את זה בצורה הזאת. אלא שבלא הצורה הזאת, כל משמעותה של ההגדה וכל משמעותה של חירות שאדם עובר, נתפסת בכלל ברמה אחרת לגמרי. שתופסים את זה, תופסים אגב את מושג השמחה שאנחנו נכנסים אליו היום במי שנכנס אדר, ונכנסים אליו עוד יותר בפסח. השמחה הגדולה היא לא מפני שעכשיו התרחש אירוע טוב. השמחה הגדולה היא מפני שאני יודע מהו מקור הכל ולאן אני מחובר. וממילא אין שום דבר תלוש. השמחה היא לא הכוח לשמוח למרות מה שהיה, ולהצליח לייצר אירוע כזה, לשכוח אותו, ועכשיו לשמוח במה שטוב. זו שמחה פסיכולוגית כנראה חיונית, טובה. אבל לא זאת השמחה הגדולה שעליה אנחנו מדברים בפסח. השמחה הגדולה היא כשכל הספיקות מותרים ואני לא תלוש. אני מחובר. וכשאני מחובר, אז הכל מחובר. וכשהכל מחובר, אז גם המרור מחובר למסע ולשלי ולכל ביחד. רק כשהצלחתי לעשות את כל זה, אני יכול אחר כך לעבור ולבקש, נודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. חז"ל אומרים שבהתחלה כתוב ונאמר לפניו שירה חדשה. אחר כך שיר חדש. ההסבר המופיע, הספרים תמידו, ששירה חדשה ושיר חדש, שירה זה המציאות כאן. כי שירה זה לשון נקבה. שירה זה דבר שנולד, ואחר כך נולד עוד פעם. יש תהליך הריוני, תהליך נקבי, זה שירה. שיר זה התהליך הזכרי של השירה. אין אחריו עוד הריון. אין ידוע תדע. כדי לבקש שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, צריך להבין את ההיא שעמדה לאבותינו ולנו. החידוש בשיר החדש הוא שהידוע תדע מסתיים. אבל השיר החדש יכול להגיע רק מי שלמד לשיר את השירה החדשה ולומר הללויה כשהוא היה בתוך הידוע תדע של כל הלילה הזה. בוא נקרא לא מגיע, אנחנו נשלים אותו. אז בעזרת השם אנחנו נכנסים כמו שפתחנו במי שנכנס אדר, גם לפורים וגם לפסח, ונזכה בעזרת השם באמת לגאולה השלמה הזאת במהרה בימינו.
ובעזרת השם ניפגש אחרי פורים, אז פורים שמח לכולם.